סוד ההצלחה של KG היפנובירת'ינג. ראשית, בואו נדבר על השרירים. הרחם הוא שק של שרירים עוצמתיים, מהשרירים החזקים ביותר בגוף האדם. השלב הראשון של הלידה מתרחש בשני אזורים שונים של שרירי הרחם. השרירים האנכיים בחלקו העליון של הרחם מושכים כלפי מעלה, במהלך כל ציר או גל בעת הלידה. וכשהם מושכים כלפי מעלה, השרירים הפנימיים יותר, סביב צוואר הרחם, נעשים רפואיים ונפתחים. כשהסבירו לי את זה לראשונה, חשבתי שזה מוזר מאוד. שמסר אחד הנשלח לאיבר אחד, שהוא הרחם, מתקבל באופן שונה לחלוטין על ידי שני אזורים שונים שלו. האחד עובד והשני משתחרר. ואז הבנתי שכך פועלים כל השרירים בגוף. לדוגמה, כשאת מקופפת את זרועך, השריר הדו-ראשי עובד, והתלת-ראשי נעשה רפוי. התלת-ראשי לא עושה דבר, עד לרגע שבו את רוצה ליישר את זרועך, ואז הוא עובד, והדו-ראשי נח. עקרונית, שרירי הגוף פועלים איפה בזוגות, ונראה כי שרירי הרחם פועלים בדיוק כמו יתר השרירים, וטוב שכך, כי זהו מנגנון המחזיר את המצב לקדמותו לאחר הלידה. השרירים סביב צוואר הרחם שוב מתהדקים כלפי פנים, והשרירים האנכיים בחלקו העליון של הרחם משתחררים. מה שמוזר הוא שכל יתר השרירים פועלים בנוחות מוחלטת כפי שנועדו לפעול, ואילו שרירי הרחם נחשבים כל כך מכאיבים כשהם מבצעים את הפעולה שלשמה נועדו, לסייע ללידת התינוק. נראה שיש פה באמת פגם בלתי רגיל בתכנון. ובהתחשב בכך שהשרירים האלו הכרחיים להמשיכיותו של המין האנושי, הייתי מצפה שהם יפעלו כמו שצריך. כל הסיפור הזה, אם כך, נראה בלתי הגיוני לחלוטין. כאב שרירים נובע בדרך כלל מפעילות בלתי שגרתית. למשל, אם עברת מסלול של 25 קילומטרים במסגרת טיול, סביר להניח שביום למחרת השריר הארבע ראשי של הרגליים יכאיב לך. אם צבעת את כל התקרות בביתך במהלך סוף שבוע אחד, ביום למחרת שרירי הזרוע שלך יכאבו. כשתושיטי את ידך מעלה לצנצן את הקפה שעל המדף במטבח, התנועה הזאת תכאיב לך ותהיה איטית ובלתי יעילה. כי השריר הדו-ראשי ייכנס לפעולה, בעוד השריר התלת-ראשי נותר עדיין תפוס מפעילות היום הקודם. זוהי דוגמה למצב שבו השרירים פועלים זה כנגד זה. וכך גם במקרה של שרירי הרחם. הם מעוצבים כך שהשרירים האנכיים בשכבה החיצונית של הרחם מושכים כלפי מעלה, והשרירים הפנימיים שמסביב לצוואר הרחם משתחררים, כך שבמהלכו של כל גל השרירים הארוכים מושכים והשרירים הטבעתיים משתחררים לאט לאט. אבל אם מסיבה כלשהי השרירים הפנימיים הללו אינם משתחררים, מתרחש מאבק בין שני האזורים של שרירי הרחם, ולכן למעשה כל ציר או גל הוא פחות נוח, פחות יעיל, ארוך יותר, וקורה בתדירות גבוהה יותר. לפיכך הלידה מתארכת. וגרוע מכך, כשהשרירים נאבקים זה בזה, הם נוטים למחוץ את שכבת השרירים האמצעית, שהיא השכבה האחראית על אספקת הדם, המספק חמצן לשרירים. וכידוע, שרירים זקוקים לחמצן כדי לפעול. כך שבמצב זה, השרירים פועלים בצורה יעילה אף פחות. בנוסף, זוהי גם אספקת החמצן העובר מהשליה אל התינוק, ושיבושה מפחית את החמצן שהוא מקבל. אם כך, הכל עובד בצורה פחות טובה. אולם אם השרירים האנכיים בחלקו העליון של הרחם מושכים כלפי מעלה, ושרירי צוואר הרחם משתחררים, הצירים האלו יעילים יותר. כל ציר קצר יותר. יש פחות צירים, והלידה מתקצרת. זה פשוט מאוד והגיוני מאוד. עלינו לבחון אם כך מה גורם למערכת לעבוד ביעילות, או באופן בלתי יעיל. מה גורם להבדל? כדי לענות על כך, עלינו להבין כיצד פועלים ההורמונים. הבעיה המרכזית היא הפחד. אנו יכולים להיות נתונים לתפקודה של מערכת העצבים הסימפתטית, או זו הפרסימפתטית. מערכת העצבים הסימפתטית היא מערכת חירום. זוהי מערכת מצוינת, מצילת חיים ויעילה מאוד. הקושי נובע מכך שהיא תוכננה לפני מיליוני שנים, כשמצב חירום היה יכול לקרות בעת שיטוט על פסגת הר, תוך כדי התקלות בטיגריס ארוך ניבים, המתקדם לעברכם. מה עושים בנסיבות האלו? קופים במקום ומקווים שלא יבחין בכם. אם אתם חוששים שהטורף יבחין בכם, אתם מסתובבים ובורחים. ואם אינכם יכולים לרוץ מהר, עליכם להילחם. אנו מכנים זאת מלחמה או מנוסה, fight or flight. אבל למעשה, זה כיפאון מלחמה או מנוסה. Freeze, fight or flight. לפי הסדר הזה. במצבים אלו הגוף מייצר הורמונים, הנקראים קטקולמינים, ואדרנלין בפרט. כולנו מכירים את התחושה של אדרנלין הזורם בגוף שלנו. הנה למשל כשאנו נוהגים בכביש ולפתע מגיח מולנו רכב בפתאומיות, אנו לוחצים על דוושת הבלמים, והתחושה עוברת במורד גבנו דומה למכת חשמל. אם רעש חזק ופתאומי גורם לנו לזנק ממקומנו, קורה אותו הדבר. הלב שלנו מתחיל להזרים דם לכל הגוף, קודם לאיברים החשובים, לריאות, ואז לרגליים ולידיים, כדי שנהיה מוכנים לברוח או להילחם. האישונים שלנו מתרחבים וסורקים את הסביבה כדי לוודא שאין בה טורפים נוספים. וכל האנרגיות והמשאבים שלנו מופנים לרגליים ולידיים, כדי שנוכל לברוח או להילחם. זה לא הזמן שבו אנו יושבים לאכול או מקיימים יחסי מין. האינסטינקט היחיד שפועל הוא האינסטינקט ההישרדותי. מערכת מושלמת זו, להתמודדות עם טיגריס, היא חסרת תועלת לחלוטין בזמן לידה, כי כשאת יולדת, את הרי לא הולכת לשום מקום. המערכת השנייה שיכולה להיכנס לתפקוד היא מערכת העצבים הפרסימפתטית. זוהי המערכת שלהשפעתה אנו נתונים רוב הזמן. זוהי מערכת של הרמוניה ורוגע. לפעמים המערכת הזו היא ברמת רוגע נמוכה, ולפעמים אנו חווים שיאים של שמחה ואהבה. כשאנו נתונים להשפעת מערכת העצבים הפרסימפתטית, אנו מייצרים את ההורמון אוקסיטוצין. הורמון זה הוגדר כהורמון האהבה והרוגע. אנו מייצרים אוקסיטוצין כשאנו חשים בטוב, ואנו מפרישים רמות גבוהות שלו בזמנים מיוחדים בחיינו. אנו מייצרים אותו כאשר אנו מתאהבים, כאשר אנו מקיימים יחסי מין, ובסי מייצרת אותו האם מיד לאחר הלידה. זהו חלק מהתהליך ההיקשרות, בונדינג, בין האם לתינוקה. זהו אינסטינקט קדום שהבטיח את שלומם של תינוקות שזה עתה נולדו ואת המשכיות המין האנושי. אנו אוהבים את התחושה שהאוקסיטוצין גורם לנו, והיינו מוכנים לעשות פחות או יותר הכל כדי לקבל ממנו מנה. זהו גם הורמון הגורם לשרירי הרחם לפעול ביעילות בזמן הלידה. אז כל עוד האישה היולדת מרגישה רגועה ובטוחה, ודבר לא מפריע לה, היא מייצרת את ההורמון שגורם ללידה להיות יעילה. אוקסיטוצין גם הוגדר בתור ההורמון הביישן. הורמונים נוספים שאנו מייצרים כאשר אנו רגועים וחשים ביטחון הם האנדורפינים. ואנדורפינים, כפי ששמם גם מרמז, קשורים למורפיום. מורפיום הוא משכך הכאבים המלאכותי החזק ביותר שניתן לאנשים לאחר ניתוחים קשים או לחולי סרטן מתקדם. אנדורפינים שגופנו מפריש באופן טבעי חזקים פי כמה וכמה מכל משכך כאבים מלאכותי שאי פעם יוצר. וגופנו מייצר אותם כל עוד אנחנו רגועים ומלאי ביטחון. כשאנחנו מרגישים בטוחים ורגועים, אין בכוונתנו לרוץ או להילחם. כל המשאבים שלנו, כל הספקת הדם שלנו, כל החמצן שלנו, מופנה קודם כל לאיברים החיוניים שלנו, מערכת העיכול ומערכת הרבייה. ורק אחר כך, לאיברים שהם פחות חיוניים. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה בזמן הלידה. אז למעשה, הגוף שלנו מצויד במערכת שיכולה לגרום ללידה להיות יעילה בעזרת אוקסיטוצין, וללידה נוחה בעזרת אנדורפינים. כעת השאלה היא, מה מעביר אותנו ממערכת העצבים הפרסימפתטית, שעובדת טוב כל כך ושבה אנחנו רגועים ובטוחים, למצב החירום, למערכת העצבים הסימפתטית? והתשובה היא, פחד ומצב שבו צופים בנו. זוהי הסיבה לפחד במה שאנשים רבים חווים. יהיה זה לחלוטין לא טבעי לבעל חיים לעמוד במרחב הפתוח, גלוי לעיני כל. אם אתם מטיילים בטבע, תשמעו בוודאי יצורים קטנים נכבאים בשיחים. ישנן חיות שהן חלק מעדר, והעדר משמש להן כהגנה. ישנם בעלי חיים שנכנו ביכולת הסוואה, כמו גמל במדבר או זברה בערבה. לכן אם את בוחרת ללדת בבית חולים, או במרכז לידה טבעי בבית חולים, לעתים קרובות הצירים שלך מעטים כשאת מגיעה לשם. וזה לא כי מישהו לא נחמד אלייך, זו פשוט תגובה אינסטינקטיבית למקום זר, שבו זרים בודקים אותך. כי כל חיה שמניחים לה, תמצא פינה בטוחה, שבה לא בוחנים אותה, כדי להמליט את הוולדות שלה. בהקשר של לידה, אנחנו ככל היונקים. לכן אם את יולדת את תינוקך בבית, לא תתרחש ההפרעה הזו, והלידה בדרך כלל נעימה יותר ומהירה יותר. לאבות ולשותפים ללידה יש תפקיד חשוב בהגנה על האם, מפני כל דבר שמפריע למחשבותיה הרגועות. המיילדת למשל תרצה לדעת מתי החלו הגלים או הצירים, מה אורכם, מה משך ההפוגות ביניהם, מתי לאחרונה ביקרת בשירותים, על כל אלו יכול האב לענות. ודאו ככל שתוכלו, שהאם רגועה ונמצאת במרחב בטוח, שאף אחד לא מפחיד אותה או מפריע לה, ואז הגוף שלה ידע מה לעשות, ויוכל לפעול בצורה טובה יותר. המערכת כבר מוכנה ומתפקדת באופן מושלם. מה שאנחנו עושים כעת זה לסייע לך לשחרר דאגות. דאגות שאנו צוברים במהלך חיינו. כל סרט הלידה הציג אם צורחת ומתפתלת מכאבים, ואימצנו לעצמנו את ההשפעות השליליות הללו שנכפו על אותה מערכת מושלמת. כמדריכת היפנוברווינג, אני מאמינה ויודעת שלידה יכולה להיות החוויה הנהדרת והמעצימה ביותר בחייה של אישה. ואני קוראת על כך בסיפורי הלידה הרבים שנשלחים אליי על ידי נשים שלימדתי לאחר לידתן. העבודה שאנחנו עושים כעת מסייעת לך לשחרר את אותן השפעות שליליות. אחת אחת. לאט לאט. לכן, האזיני לדיסק לעתים קרובות. ותהני ממנו. הוא יחולל הבדל גדול בכל תהליך ההיריון והלידה. עבורך ועבור התינוק שלך.